פרק חפי.
אהו ימודי.
איזה עמוד? עמוד.
צדיק
ת. צדיק ת, 99. אנחנו עסקנו בפרקים האחרונים בבריחות של דוד משאול. ופתאום בין הבריחות נכנס לנו פרק שהוא יוצא מתוך הסיפור לסיפור אחר שמתרחש תוך כדי. הסיפור שאנחנו נלמד עליו היום זה הסיפור של נבל הכרמלי, שבסופו, אנחנו לא נסיים את כל הסיפור היום, דוד מקבל אישה חדשה בשם אביגיל, שהיא אחת משמונה הנביאות שקמו לעם ישראל. כדי להיכנס לפרק ולנושא, אנחנו פותחים בטרגדיה. פסוק א', ויעמוד שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברו בביתו ברמה. ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. הנושא של הפרק שלנו הוא לא מות שמואל.
נכון.
מות שמואל ידובר בהמשך. ידובר בהמשך. הנביא יחזור ויספר לנו על מות שמואל. זה רק הקדמה. הקדמה להבין מה קורה כאן עכשיו.
מה זה יקברו בביתו?
קברו אותו במקום שבו הוא חי, ברמה, נבי סמואל, אתה מכיר?
ביתו?
תגיע לשם לדבר על זה, זה לא עכשיו, ביתו, עיר שלו. למה מזכירים את מות שמואל כעת? יש כמה הסברים שראינו בחז"ל, בפרשים.
אפשר לדבר על המזגן הזה?
כן.
מפי.
האלשיך כותב...
תודה.
ש... במות שמואל זה הסבר למה דוד ירד למדבר פרן. איפה זה מדבר פרן?
בנגב בכלל.
בנגב! בנגב! איפה דוד הסתתר עד עכשיו כל הזמן? בזורן גדי, במדברי יהודה, נכון? בתפר בין... בארץ יהודה, הלוך ושוב, כן? בזורן גדי, חוזר חזרה לאזור הספר, ספר המדבר, אנו היה אחרת. היה לנו כל מיני את האזור שם הזיפים, לפני אחר כך הוא עבר להגיד, כעת הוא יורד דרומה, 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 הוא מתרחק לגמרי, מדבר פרן. למה הוא מגיע למדבר פרן? אז זה אומר לנו אלשך, בגלל ששמואל מת. מה זה קשור? דוד ידע שכל זמן ששמואל חי, שאול מוגן. שאול מוגן. כל זמן ששאול נמשך על די שמואל, ולכן דוד פחד מהתנגשות, התנגשות בשאול שתגרום לנזק לשאול. לכן דוד אמר, אם שמואל מת אני לא באזור. אני לא רוצה להיות מי שידיח את שאול. הסיפור של שאול, הוא חי על זמן שאול כעת. מהרגע ששמואל מת, עד ששאול נהרג, כתוב זה היה כמה חודשים. ודוד אמר לעצמו, אם שמואל מת, אני לא רוצה להיות באזור בכלל. הרי בסך הכל אנגדי לא מאוד רחוק מאזור...
פרן.
לא, אנגדי רחוק מפרן. לא רחוק מירושלים, לא מירושלים, מגבעה, לא משנה.
ושאול איפה היה?
בגבעה.
בגבעה,
לא כל כך רחוק מאנגדי. גבעה זה באזור צפון ירושלים. לא רחוק מרמה. הסבר אחר הוא... צדד דוד אומר, דוד עזב את מדבר עין גדי, כי האזור הזה, עכשיו ששמואל מת, כולם באו לספוד לו וללוות אותו. למעשה כל ישראל עוברים לכיוון ירושלים מכל כיוון. ודוד לא רוצה שיעברו דרכו. הוא לא רוצה שידעו איפה הוא. אז הוא צריך להתרחק. ויש כאלה, הרד"ק כותב, שזה בעצם סיום של הפרק הקודם. הפרקים לא חולקו בידי יהודים. בפרק הקודם ראינו ששאול... הודעה לדוד שהוא ימלוך אחריו.
כן.
בעצם כאשר שאול הוציא מהפה שלו את המילים, אתה תמלוך אחריי, ידעתי, כי אתה תמלוך אחריי, בעצם משימת חייו של שמואל הסתיימה.
של שאול.
של שמואל הסתיימה. אחרי ששמואל משך את שאול, משך את דוד, והגיע לכך ששאול אמר לדוד, שאתה תמלוך אחריי, שמואל יכול לעזוב את העולם. וזה הפירוש, והיה מות שאול, למעשה הסתיימה תקופה, שמואל הסתיימה תקופה, מבחינת שמואל העסק כבר עלה על גלגלים, וכבר דוד בדרך למלוכה באופן מאוד ישר. זה מפרשים. אבל חז"ל הסבירו שזה הקדמה לכל מה שהולך להיות בעתיד עם נבל הכרמלי. חז"ל אומרים ככה, במדרש שמואל בקהלת רבה. אמר רבי יסי, ושמואל מת, שכתוב בפרק כ"ח, שם זה העיקר. וימות שמואל שכתוב כאן, למה? אומר רבי יסי במדרשים, אין דברים אמורים אלא לעניינו של נבל. זה הכל הקדמה לנבל. למה? שנאמר וימות שמואל וסמיך לי ואיש במעון ומעשהו בכרמל, הולכים תקף לדבר על נבל? מה זה קשור? כבר נראה שנבל עשה מסיבה גדולה. מה הקדוש ברוך הוא? הכל סוף דין ותופכין על ליבו על מיטתו של צדיק. והרשע הזה יושב ועושה מרזחים? שלום בית מרזח? אבל דוד מה הוא אומר? הורג או נהרג, רודף או נרדף, אני מבין שהמצב כעת הוא לא פשוט. לכן הולך אני ועושה גמינות חסד לצדיק. עד הוא דקטיב, אני בחסדך בטחתי, יגל לי ביבי שועתך, אשיר על השם גמל עליי. ואת אחר כך נאמר, אמר נבל בליבו אין אלוקים. דוד רץ למדבר הדרומי, למדבר פרן, כדי לא להגיע למצב של רודף או נרדף, הורג או נהרג. ואמר נבל בליבו אין אלוקים, הוא עוסק במסיבות. ללמדך שכל הכופר בגמול חסדים, ככופר בעיקר. דוד רוצה גמול חסד לשאול בזה שהוא לא רוצה להיות באזור, כדי לא להגיע התנגשות איתו. אבל נבל, כפי שכבר נראה, הוא כופר בגמול חסדים, ולכן הוא ככופר בעיקר. והנה הסיפור של נבל. פסוק ב'. ואיש במעון ומעשהו בכרמל, והאיש גדול מאוד ולא צאן 3,000 ו-1,000 עזים, ויהי בגזוז צאנו בכרמל, ושם האיש נבל ושם אשתו אביגיל, ואישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורם עללים והוא חליבי. שתי ערים סמוכות, מעון וכרמל, שתיהן נמצאות על ספר המדבר באזור דרום הר חברון. הן נמצאות לא רחוק מהיישוב סוסיה שידוע לנו בימינו, על יד כפר יטה. האזור ההוא, דרום הר חברון, אני הייתי מאוד רוצה לקחת לכם טיול שם, אבל אנחנו נמצאים בימים קצת מתוחים. זה מקום שהייתי מאוד רוצה בעצמי לטייל בו, לקחת איתי כמה 4x4 ולחרוש את כל האזור שם בעקבות דוד המלך, אה?
בלי נדר, ניסה.
בלי נדר, קודם כל. אתה תלך תהרוג את כל הערבים ואז ניסה.
אין בעיה, אין בעיה.
אבל לא יהיה מזגן בג'יפ.
כן, תעצמי לי נשק נשק.
מה זה נשק? איפה אני אביא לך נשק נשק? אני מסתובב עם מקל, כמו דוד.
תביא, מה שאתה יכול
להביא עם אבנים קטנות.
בקדוש ברוך הוא, אני יכול גם ככה להראות.
יאללה. וארכיאולוגים היום טוענים דבר מעניין. ארכיאולוגים היום טוענים שכרמל הייתה שכונה בתוך מעון. זאת אומרת, זה לא באמת שני מקומות נפרדים. אנחנו יודעים היום, יודעים איפה זה. וארכיאולוגיה טוענת שזה ממש נראה כאילו שכונה בתוך מעון, או סוג של אזור תעשייה של מעון. אז איש במעון הוא תושב מעון, ומעשהו בכרמל, העסקים שלו נמצאים בכרמל. כמובן, 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 לא כרמל שנמצאת בחיפה, כמובן, אלא כרמל שנמצאת ביהודה. איפה ביהודה? דרום הר חברון. ויש לו... יש שם יישוב מעון. חוות מעון.
אני גר ברחוב מעון בתל אביב.
שם גם
איזה יישוב
שקף,
אמציה וכל ה... ניאל, אני מכיר איזו... המעון, מעון, היום יש עד היום יש איזשהו מעון, כן, היום יש איזשהו מעון, זה נקרא חוות מעון, לא? יש מעון, חוות מעון.
כן, יש.
כרמל זה ממש שם באזור.
כרמל, כן.
זה ממש... יש, ראיתי תמונות ש... אני לא הייתי שם. הייתי בסוסיה, הייתי באותניאל, לא הייתי שם. זה דרומית לחברון, אני נוסע לחברון לא פעם ולא פעמיים, יש לי שם ההורים.
לחברון?
כן. יש לי שם 3 אבות ו-4 אמהות. 3 אבות ו-4 אמהות. אז יוצא לי, אני יכול לבקר אותה לפעמים, אבל זה הכי דרומי שאני מגיע. אחר כך אני מגיע מלמטה, מכיוון מיתר, כן, ודרומה, שם אני... אבל החלק הקטן שכזה שם, שבין חברון דרומה, עד סוסיה נניח, לא יצא לי לבקר.
אתה יודע,
עד הקורונה, 10 שנים בערך, כל
צריכים לנסוע לשם, צריכים לנסוע לשם. לא עכשיו וזהו, נסיים הקורונה, אנחנו כבר בצרות חדשות. לא נורא, אחי הבן עמוד, מה כבר יכול לקרות? טוב, אז כאילו מה מבית, אחי, אם אנחנו לא ניסע לשם, מי ניסע לשם?
יש הקורונה.
אם אנחנו לא ניסע לשם, מי ניסע לשם?
אתה
צודק. זה ההורים שלנו. אני נוסע לשם. אני עולה על האוטו ונוסע לשם, לא פעם ולא פעם אני נוסע את זה. שם, לפני ראש שנה אפשר ללכת כמה חברים, להגיד סליחות לפנות בוקר שם. צריכים לעשות את זה, בכל אופן.
קלבי, מה זה קלבי?
אני כבר אסביר. אז האיש הזה, איש במעון, במעשה הוא בקרמל, כן? הוא גר במעון והוא מתפרנס בקרמל, והאיש גדול מאוד, הוא כבד בכסף, הוא עשיר מופלג.
יש לו אישה
יפה פיה. ובתקופה הזאת כבר, כן, הוזכר, נכון? נבד שכל ויפת תורה, נכון? כן, כן, כן. בתקופה הזאת ששמואל מת, הוא עסוק בגזיזת הצון. אנחנו יודעים מתי שמואל נפטר על פי מסורת, מי יודע? יש מסורת, מתי תאריך הפטירה של שמואל הנביא? מסורת היא שזה בכ"ח באייר. ובאותו יום, כ"ח באייר, כבשו את נבי סמואל.
נכון.
אז זה יום ההילולה של שמואל הנביא, זה כ"ח באייר. אז ככה מקובל. כן, 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 כן. זה המשלט הכי קרוב לירושלים.
67.
הכי חשוב אולי. לא הכי חשוב, זה לך לפני. אבל כן, זה כבשו ב-67. שנת לפני, שזה קסטל, זה כבשו כבר ב-48. בכל אופן, אז אם זה אייר באמת, אם מדובר פה על אייר, אז זה באמת הזמן של גזע צאן. זה האביב, וכידוע שהנוקדים, מה זה נוקדים?
של יעקב
אבינו. לא, מה פירוש המילה נוקדים? רועי צאן, הם חוגגים בזמן הזה של הגז. כן, זה חגיגה. ואותו איש שקוראים לו נבל, למה קוראים לו נבל? אומרים חז"ל, זה מעיד על האישיות שלו. ובסוף הפרק אנחנו נראה, איש נבל, כשמו כן הוא, אנחנו נראה שתאמר אביגיל בעתיד בשיעור הבא, כשמו כן הוא נבל, שמו ונבלה עשה. יותר מזה, היו מפרשים שאמרו, שטוענים, שבכלל לא קראו לו נבל. לא קראו לו בכלל נבל. אלא אנשים קראו לו נבל. היה חתיכת, כן. וכל כך אנשים קראו לו נבל, עד שהשם שלו השתקע. והוא קלבי, מה זה קלבי?
קלב.
מצאצאי.
קלב.
קלב. כלומר, כמובן, הוא משבט יהודה. הוא הרי גר איפה?
חברון.
בדרום הר חברון. אז הוא ודאי משבט יהודה. והוא קליבי בתוך שבט יהודה עצמו, מאיזה גזע הוא מגיע, מאיזה שבט הוא מגיע בתוך משפחות יהודה, מצאצאי כלב בן יפונה. כלב בן יפונה קיבל את חברון.
כלבו כתוב, כלבו.
אוקיי, קליבי. כתוב כלבו, נכון. ויש כאלה שאומרים, למה כתוב הוא קליבי?
קליבי,
הנה. הנביא בא להגיד, לא רק שהוא נבל, הוא גם כלב. ככה כותב הרד"ק. זה לא בדיחה. ויש כאלה שאומרים בדיוק הפוך. החידה כותב בדיוק הפוך. החידה אומר, דוד כבר שנראה, עוד רגע נראה, שהוא מתכוון לעשות איתו עסקים. הוא רוצה להיות חבר שלו, להסתדר איתו. לכאורה, אנחנו יודעים שצריכים לבדוק בשמו של אדם לפני שעושים איתו עסקים. אז הוא יודע, קוראים לו נבל, מה אתה עושה איתו עסקים? התשובה היא, והוא קליבי. דוד ידע שהוא צאצא של כלב. הוא חשב שאם הוא צאצא של כלב, אז למרות שקוראים לו נבל, יש לו שורשים טובים.
אותיות לבן.
כן. ומכיוון שקוראים לו כלב, אז הוא גם אולי יחזור בתשובה, כותב האלשיך. וכמו שהוא היה נבל בשמו ובמעשיו, כך אשתו, אביגיל, הייתה אביגיל, שמחה וגיל, גם בשמה וגם במעשיה, וגם טובת שכל ויפת תואר, וגם זו סיבה, אומר המריקורו, גם זו סיבה שדוד לא פחד מנבל. הוא אמר, מה שהוא יקלקל, היא תתקן. הירושלמי מסביר שהמילים והוא קליבי באים להסביר למה נבל הרגיש טוב בלזלזל בדוד. למה? אומר הירושלמי ככה. כתוב בדברי הימים, ובני חצרון ירחמאל ואת רם ואת כלובי. זה לא כלב בן יפונה. כלובי זה בן של חצרון. חצרון הוא הרי הבן של פרץ בן יהודה. עכשיו, כתוב שם בפסוקים, בדברי הימים, שרחמיאל נשא אישה גויה. ושם נאמר, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, ובועז נשא את רות. נבל הוא כלבי. זאת אומרת, אומר ככה, אנחנו יודעים שהמלוכה מגיעה מיהודה, ומיהודה עצמו מאיפה? מפרץ או מזרח?
מפרץ.
מפרץ עצמו מחצרון. עכשיו לחצרון שלושה בנים. ירחמיאל, שהוא פגם, אז הוא לא יהיה, ממנו לא יבוא המלוכה. רם, שהוא הסבא של דוד, הוא הסבא של נחשון, אבל דוד מגיע ממי? מבועז, שנשא מואביה. היחידי שאפשר לסמוך עליו בכל הסיפור הזה, זה כלובי. והוא כלובי, הוא אומר, אני צאצא של כלובי. ולכן, אני אמור להיות, אני שייך, הוא בעצם מזלזל, מריבה בתוך המשפחה, הוא מזלזל בדוד, זה הפירוש והוא כלובי, אומר ירושלמי, זה לא מפרשים, ירושלמי אומר את זה. הוא מזלזל בדוד דווקא בגלל שהוא כלובי. וישמע דוד במדבר, כי גוזז נבל את צונו. מה זה? יש מים במכונה. יש גם במכונה. באותו הזמן, דוד נמצא במדבר. איזה מדבר?
פרן.
זה פשוט פרן. קצת מוזר. כי אם הוא נמצא במדבר פרן, הוא רחוק מקרמל. דווקא כשהוא היה במדבר עם גדי, היה יותר קרוב. כעת שהוא במדבר פרן, הוא רחוק. אז מה הולך כאן? כבר נראה שהוא בקש ממנו עזרה. דוד היה ברור שנבל צריך לעזור לו. למה באמת? לא ראיתי הסברים.
לא.
כי כידוע, המפרשים...
תביא גם לי את הנוכח.
המפרשים הקדמונים לא הכירו את ארץ ישראל. הם לא ידעו אם פרן קרובה או רחוקה, ולכן הם לא התייחסו לשאלה הזאת. שאלה פשוטה. פרן היא הרבה יותר רחוקה מאשר קודם כשהוא היה בן גדי. הוא לא ביקש עזרה. איך קוראים לו? מנבל. וכעת שהוא הלך רחוק יותר לפרן, דווקא עכשיו הוא נזכר לבקש עזרה מנבל. אז אפשר לחשוב, אני חושב על שני הסברים. הסבר פשוט, מה שנקרא בלבטיש, מקודם, הפסוק אומר שהוא במדבר, הכוונה כשהוא ירד למדבר. בדרך שהוא יורד מעין גדי למדבר פרן, אז הוא ביקש. אפשר להגיד באופן פשוט. אבל אפשר להגיד בצורה קצת יותר עמוקה, ואולי גם יותר נכונה. מדבר עין גדי זה לא באמת מדבר. בדיוק. מדבר עין גדי הוא לא באמת מדבר. הוא רחוק קילומטרים בודדים במקום יישוב, זה לא סיפור. מדבר פרן לא היה אז דימונה. לא היה אז... לא, באותם ימים האזור הזה באמת היה צחיח. לא היה שם כלום. וכשהוא מגיע למדבר פרן, אז לראשונה הוא זקוק באמת לעזרה. אז הוא הולך לראשון שהוא יכול להגיע אליו, וכבר נראה שנבל גם חייב לו. אז הוא מבקש מנבל עזרה, כי הוא במדבר. זאת אומרת, עד עכשיו, נכון שכעת הוא מתרחק, אבל דווקא לכן הוא מרגיש שהוא יכול לפנות לנבל. לא רק זה, כבר נראה הרבה יותר מזה. מחובתו של נבל לסייע לו. למה? וכבר הפסוקים פה רומזים לנו היטב, האלשיך אומר, איך שהפסוקים רומזים לנו, למה נבל מחויב לסייע לדוד. דבר ראשון, איש במעון ומעשהו בקרמל. נבל לא בקרמל. איפה נבל נמצא?
במעון.
מעשהו בקרמל. זאת אומרת, נבל הוא אדם שמנהל צון על שטח מרעה. שטח המרעה הזה נמצא באזור דרום הר חברון. כבר ראינו שהמגן על השטח הזה מפלישות היה מי?
דוד.
דוד, היינו פשוט... רק כשלמדנו על הזיפים, זיף זה ממש שם. הרי ראינו שמי שהגן על השטח הזה היה דוד. למעשה, הביטוח של נבל בכל התקופה האחרונה היה דוד. אז הוא חייב לדוד. זה הסבר אחד. הסבר שני, והאיש גדול מאוד. מעבר לחובה להשיב את החוב, שהוא פשוט חייב לדוד, הוא גם יכל להשיב. הוא היה שיר. זה לא היה בשבילו סיפור גדול. ולבסוף, גוזז נבל את צונו. הוא כעת חוגג. מותרות, הוא שופך יין, הוא שופך כל מה שאתם רוצים. לא חוק דוד ואנשיו גובעים ברעב ובצמא. אתה יכול, תן להם גם את החייו, תן להם. וישלח דוד 10 נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו חרמלה ובאתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום, ואמרתם כל לחי, ואתה שלום וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. דוד שולח 10 נערים לנבל שחוגג, אומר להם תלו לכרמל איפה שהחגיגה, ושמה תשאלו בשמי לשלום. ופה מגיע הברכה מפורסמת, ואתה שלום, ואתך שלום, זה מפה מגיע. מה הם אומרים לו? ואמרתם כל לחי. תגידו לו שככה יהיה לו גם כעת חיה שנה הבאה. אמרתם כל לחי. זה הפירוש הפשוט. או שתסתכלו על כל הקיבוץ ותגידו לו, או, זה ראוי לאדם חי כמוך, לאדם לבד עיקרית, לאדם תוסס כמוך. כל ראוי לחי. ושככה יהיה לך כל החיים שלך. אתה שלום וביתך שלום וכל השלך שלום. תקף נראה פירושים יותר עמוקים בעניין הזה. ואז דוד המשיך מסביר, אומר לאנשים שלו איך לבקש את העזרה. פסוק ז'. ואתה שמעתי כי גוזזים לך. אתה הרואים אשר לך היו עמנו. לא החלמנו ולא נפקד להם מאומה. כל ימי אותם בקרמל, שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום הטוב בנו תננה את אשר תמצא ידך לעבדך ולבינך לדוד. אחרי שהוא מזדהה איתו, ושמחה אומר לו, שמעתי כי גוזזים לך אתה הרועים אשר היו עמנו. אתה היית בקרמל במעון, הרועים שלך הסתובבו בין כל הפלישתים פה שמסתובבים וכל החי סרועס. עם מי מסתובבו? עמנו. הסיבה היחידה שהם הלכו, יכולת להיות בבית ולישון, זה בגללנו. אברבנאל, שכדרכו תמיד מאיר זווית מלוכנית תור איש מלכים, הוא אומר, בנוהג שבעולם, שאנשי צבא לא מסתדרים עם פלחים.
מה?
לא מסתדרים עם פלחים.
עם פלחים.
לא מסתדרים איתם. איך כותב אברבנאל? אברבנאל, כל מה שהוא כותב על מלוכה זה מהיכרות אישית. והם לא מסתדרים ביחד. למה? הם בזים להם. תמיד לוקחים להם, ותמיד, פשוט צבא מגיע, דבר ראשון, פותח שדות, פותח זה, לוקח, אוכל, צבא לא חושב פעמיים.
לא שואל אף אחד.
עכשיו, בטח הוא בטח שמדובר בשטח מדברי. פה זה ספר המדבר. חבר'ה שלי היו איתך, שמרו עליהם, כיבדו אותם, דאגו להם. לא רק שלא החלמנו, לא רק שלא צחקו מהם, לא בזו להם. אומר אברבנאל, אין דבר כזה, חיילים צוחקים מפעל לכם. פה לא בזו להם, לא החלמנו. להפך, אנחנו ניצלנו אותם, לא פעם ולא פעמיים. יותר מזה, לא החלמנו, כותבים ביסף קורו ועוד צרפתים, לא החזרנו להם כלום, לא החזרנו להם ריקם. מה הכוונה? שאם היו מגיעים עריות, דובים, בוא נזכור, מדובר על ארץ ישראל בעת העתיקה, לא בעת העתיקה, בתקופת ההתיישבות, כן? יש פה בדבר יהודה מלא בנמרים, עריות, דובים. חי סרועס, מסתובבים שם, זה לא היום. מגיעים חיות רעות לצון. מי הציל את הצון? אנחנו לא החלמנו. זה היה פרויקט שלנו. נהגנו שאף אחד לא יתקרב לשם. אם אתה לא מאמין לנו, שאל את הרועים שלך, את עבדיך, את נעריך, הם יספרו לך מה עשינו בשבילם. וכיוון שעל יום טוב באנו, הגענו ליום טוב שלך, למסיבה שלך, מה הסיפור שלך? כבר מגוב רוצה את הפה מיליון שקל, תוציא עוד כמה גרושים. חז"ל אמרו שיום טוב זה היה ראש השנה. הם ביקשו עזרה לסעודת ראש השנה, גם הזוהר אומר שראש השנה, וזה הנקודה שאני רוצה כעת לדבר על כל אחד. בזוהר כתוב שדוד לא בירך את נבל, הוא בירך את השמיים, בירך את הקדוש ברוך הוא. ונבל היה משוכנע שהברכה מדברת עליו. בזוהר אומר עוד, שכתוב גם עוד מקורות, שזה היה בראש השנה. אותו היום, יום טוב של ראש השנה היה. והקדוש ברוך הוא יושב בדין על העולם. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ואמרתם קו לחי. לקשר את הקו עם חי. מה הכוונה? אנחנו יודעים שהמילה קו, חפה, רומזת כידוע על ספירת המלכות. זה דבר מפורסם מאוד. כן? חסידיך יברכו ח, יברכו קו. איך כותב הזוהר? קו זה ספירת המלכות, קו תברכו. צריכים לברך, לתת בתוך הקור חיים. חי זה הולך לספירת היסוד, וקור זה שורש העולם, העולם נברא בחפי באלול, עניין של קור, ובראש השנה מכניסים בספירת המלכות, בעניין המלכות מה שנקרא, ממלאים אותה בחיים, ממלאים אותה בחי. ודוד המלך ממלאים את חי העולמים, כן, הגוף הוא חסר חיים, והנפש ממלא אותו בחיים. ובראש השנה ספירת המלכות, העולם מאבד את החיים שלו, ודוד מלך ישראל, מלכה משיחה, עניינו למלא את המלכות בחיים. אנחנו מציעים היום ערב ראש חודש אלול. מתחיל העניינים האלה להיות עכשיו. לחבר את הכל עם החי, עם החי. וזה מה שדוד המלך עושה. דוד מלך ישראל חי וקיים, זה לחבר את החי עם המלכות. וזוהר אומר, באותו הזדמנות, שבכל פעם ששניים נפגשים אומרים שלום. גם זה אגב מסורת משפחת דוד. מי תיקן להגיד שאחד לברך את השני בשלום?
דוד.
לא דוד, בועז. איך כתוב בסוף במסכת ברכות?
באותו לילה.
אה?
באותו לילה שהלכה אליו.
ותיקן תיקון. שאיש יתראו בשם.
שלום עליכם.
שלום עליכם. נכון. אז מה הכוונה? הכוונה היא שמי שהשלום שלו, שלום זה הקדוש ברוך הוא. שהשלום שלו ישים עלינו ברכה ושלום. ימלא את העולם בשלום. ימלא את העולם בחיים מיוחדים. בראש השנה, זה מה שאנחנו מתפללים, מלוך על העולם כולו בכבודיך, וינשא כל הארץ בעיקריך, שהעולם מתמלא בשלום, מתמלא במלכותו של הקדוש ברוך הוא. ולכן דוד שולח לנבל, כי נבל זה דרגה הכי תחתונה, והוא רוצה להביא את החיות ואת השלום עד למקום הכי נמוך שיש, שכל העולם כולו יהיה מלא מכבוד השם. זה על פי קבלה. פסוק ט'.
נו, מה אדון, איפה? לוי אומר על זה?
הוא לא מתנגד. זה גם משהו.
אני אומר, אומרים שאתה לא מלכים, זה כוונה היא גם למלך השומר עליו. למה הוא משניים? כי
זה הולכים. עליכם, כתוב, כי שלום זה עניין של שלמות, של אחדות. עליכם זה עניין של ריבוי. נביא את השלמות באחדות.
הישר דמעת המשמים?
כן. פסוק ט'. ויבואו נערי דוד, וידברו אל נבל, ככל הדברים האלה בשם דוד, וינוחו. מה זה וינוחו? אז קודם כל הם הגיעו מהדרך הרחוקה, ממדבר פרן לכרמל, דרך רחוקה וגם בלי מים, לא בערך פשוטה. הם הגיעו לנבל, קודם כל דיברו, מילאו את השליחות. רק כשהם סיימו, הם נחו.
גם דוד איתם.
לא, שלח נער.
לא, לא, את
וינוחו.
פירוש שני, ברגע שהם סיימו לדבר, הם שתקו. והנוחו פירושו, הם שתקו, חיכו לשמוע תגובה. הם לא דחפו, הם שאלו, ממתינים בתגובה. היות שהם הרגישו שנבל הולך לענות להם קשות, הם העדיפו לשתוק ולא לגרום לו, לענות להם בצורה יותר קשה. חז"ל אומרים, והנוחו, נעשו מחנה. מה הכוונה? הם רמזו לנבל שעל פי הלכה הם מחנה צבאי. כיוון שלא סתם מחנה, מחנה של דוד המלך. כי כולם כבר יודעים בשלב הזה שהוא נמשך מאת השם. ולכן על פי דין יכולים לקחת מה שהם רוצים ולשאול. בכל עוד מבקשים, שואלים, בדרך של בקשה טובה. הסבר אחרון, מופיע אצל אלשיך וקליוקו, מה זה וינוחו? יכולנו לחשוב שהתשובה הנסערת של נבל, כיוון שהם הרגיזו אותו. לא, 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 הם דיברו בנחת. והוא בנחת דיברו יפה, ובכל זאת זה גרר תגובה קשה בצדו של לבן. פסוק י' והיה נבל את עבדי דוד ויאמר מדוד ומבן ישי היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה אי מה. נבל עונה בחוצפה בעזות פנים.
מי זה דוד
עכשיו? המדרש אומר שפתח ואמר חוצפה כלפי שמואל הנביא. שעכשיו הסתלק. אומר ילקוט אמר, כלום בטוח הוא אלא על שני טיפין שמשכו שמואל. כל הכוח שלו זה שני טיפות שמן, ושמואל יצק לו על הראש. נו, איפה שמואל בדיוק? איפה שמואל ואיפה טיפיו? איפה שמואל נמצא עכשיו? עכשיו נפתע. איפה בדיוק ראיתי מה המלוכה בדיוק ריגן לו? ואז חתיכת סדרה של טענות. מי דוד? מי הוא בכלל? למה הוא חושב שאני אתן לו? הרי מגיע מרות המואביה. כך אומר רשי. היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. כלומר, היום רואים מה שלא ראינו אף פעם. היה שופטים לעם ישראל הרבה דורות. סוף סוף יש לנו מלך, שאול. לא ראינו בכל הדורות האלה עבד שמתפרץ ומורד באדונו, חוץ מדוד, נגד שאול. מבעלי הרמז כותבים, הרבה מתפרצים. כאילו מצאצאי פרץ, שראויים למלוכה, הוא סתם עבד, מי שראוי להתפרץ זה רק אני. ואז הוא טוען, למה שאני אקח את לחמי ואת מי מי? מה המשמעות של מים במדבר?
או, חיים.
יש כאלה שכוונה לא למים, אלא ליין. ואת, יש כאלה שאומרים שכוונה ליין. כך כותב ילקוט ורבי יוסף קורו. אגב, יין, האזור הוא אזור של יינות חבל על הזמן. היינות של האזור הזה, של דרום הר חברון, הם יינות מאוד מאוד מיוחדים.
הענבים שם, בחברון.
היינות שם, כן.
הענבים
שם.
זה
משהו לא רגיל. בפרט האזור ההוא. יש שם את האקלים הכי מתאים ליין. הענבים הכי
טובים בחברון. שם יש לי מושבים שהם... חוץ משיש
להם... גם מייצרים צירוקים. החום שם ביום הוא מטורף. והקור שם בלילה גם הוא מטורף. וגם, ויש שם עדיין קצת משקעים. זה הרי דרום הר חברון, זה לפני ה... זה ספר המדבר, זה לא ממש מדבר. זה משהו, אה?
זה לא מדבר.
זה לא מדבר, זה ספר המדבר.
זה
הרדמול,
ממש.
אז אני אקח את טבחתי, את הבשר, שחטתי לגוזזי, ונתן את זה אנשים שאני לא יודע מי הם, כל הארכי פרחי האלה. כל איש מצוק ומר נפש שמסתובב עם דוד. מה?
היין חברון שאנחנו קונים.
לא יודע איפה אתה קונה יין חברון. אני לא יודע איפה אתה קונה יין חברון. אבל אני לא מכיר יין חברון. יש נקרא יין יתי. יש כל מיני שמות ליינות האלה.
זה בא מחברון?
או חברון עצמה. האזור. האזור, האזור, האזור. רום הר חברון, כן. בטח. יש הרבה יינות. מאוד יקרים. מאוד יקרים. כל מיני עקבי בוטיק כאלה. כן, זה בקבוקים שבקבוק עולה 400-500 שקל, זה לא משהו בקטנה. יש יקבים מאוד 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 מאוד, שם מייצרים יינות מאוד 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 איכותיים.
מישהו
אוהב? היינות שם הם יינות מאוד מאוד עם מרירות מיוחדת. עם איך זה נקרא, עם פיצות כזאת. לא, פיצות מיוחדת. זה יינות מאוד מאוד מיוחדים. מלכל אחד החבר'ה אלה אני נותן להם, אני לא מכיר אותם, לא יודע מי אתם. פסוק ב' ויהפכו נערי דוד לדרכם, וישובו ויבואו, ויגידו לו ככל הדברים האלה. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו, ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד. כ-400 איש, ו-200 ישבו על הכלים. הם שומעים את זה, לא עונים לו כלום. ויהפכו, שמעו, התהפכו, חוזרים חזרה. אומר הכלי יקר, נראה שאילו הנערים בערה בהם קנאת דוד שחרפו, ויהפכו נערי דוד לדרכם, שלאמרו לו דבר קטן וגדול, והוא באו בזריזות כל כנפי נשרים. עכשיו, אפשר לראות שדוד כבר תופס את עצמו חצי מלך. כל הפרקים האחרונים זה הולך מתגבש, פה כבר רואים שהוא מתייחס לעצמו כמלך. חזל כבר מדברים עליו כאן כמו על מלך. מלך של קבוצה קטנה, אבל מלך על פי דין. הוא נמשך. עצם העובדה שהוא נמשך למלוכה, כמו שנבל אמר, בטוח הוא על שני טיפים. יש לו קבוצה של לוחמים, ושאול אמר לו ברבים, שאול אמר לו ברבים, הנה ידעתי כי מלוך תמלוך. עצם הבקשה של דוד מנבל, תן לנו אוכל, היא בקשה שמגיעה מפוזיציה של מלך. אדם פרטי לא מדבר בצורה כזאת. הם אומרים לו, ויחנו ונעשו מחנה, חזר אומרים. אנחנו, מגיע לנו. מילא, ברגע שהוא אמר מי דוד הוא בן ישי, הוא כופר בעצם הסמכות של דוד, שכבר הייתה די ברורה באזור הזה, בנפת יהודה, בטח דרום יהודה. לכן, חזל עומדים שלנבל היה דין מורד במלכות. וחגירת החרב זה לא רק חגירה במובן הפשוט, אלא גם ישיבה לדין, ושאלה, שאלת הסנהדרין שהייתה עם דוד, מה עושים עכשיו? חזל אומרים, בסנהדרין, המלבי"ם כותב, סתם, המלבי"ם כותב כאן, שהסמכות של דוד הייתה אחרי שנטו אליו רוב יהודה, אז רוב השבט היה איתו, ועל פי דין מלך של שבט זה מלך. מפרט שהיה סנהדרין איתו, מפרט שהוא נמשך למלוכה. אז כבר באמת יש לו דין מלך על פי הלכה. הגמרא אומרת, דיני נפשות מתחילים מן הצד. קודם כל שואלים מהפשוטים, עד שמגיעים לגדול, כדי שלא יהיה השפעה מהגדול על הקטן. מאיפה המקור של זה? אומרת הגמרא בסנהדרין. רבא בר ברכן אמר רבי יוחנן מהאחה. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש חרבו, ויחגרו איש את החרבו, ויחגור גם דוד את חרבו. כלומר, דוד השיב בדין, והוא אמר להם, תגידו אתם מה דעתכם, ורק אז הוא אמר מה דעתו אחרון. מפה לומדים שראש הסנהדרין אומר את דעתו אחרון. הפסק היה שנבל חייב מיתה.
שחייב מה?
חייב מיתה.
ואז הוא לוקח את אשתו, נכון?
ואני רואה, אתה שתהיה בריא, אתה צריך טיפול מיוחד אתה.
זה כמו בפרשה, כתבי למלחמה.
לא, 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 זה לא קשור, לא.
רגע, רגע.
הוא לא לוקח אותה, קודם כל הוא נהרג ואחר כך הוא לוקח אותה.
ברור. בסדר, אבל בסדר. אבל גם כן, ממנו יצא
חלום. בוא נראה, גם לא הוריד אותו.
אפשר רוצה להרוג את דוד.
דוד גם לא הרג את נבל, נבל מת לבד, בוא נראה.
הוא
שתה
יותר מדי.
ולה אבי... מה?
בחצי.
עשר דקות כזה. אלא אביגיל אשת נבל הגיד נער אחד מהנערים לאמור הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו ויעט בהם והנשים טובים לנו מאוד ולא הוחלמנו ולא פקדנו מאומה כל ימי התהלכנו איתם ביותינו בשדה חומה היו עלינו גם לילה גם יומם כל ימי היותינו עמם רואים בצור רואים הצור ואתה דעי וראי מה תעשי כי חלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו והוא בן בליעל מדבר אליו. אחד המשרתים קולט את האירוע והוא היה חסיד, הוא לא היה אחרי אדונו והוא באומץ החליט לעשות מעשה גם נגד אדונו.
אומר לה הכל.
לכת לאביגיל, לספר לה דברים כבלתם, הוא גם הוסיף את הזווית שלו. ודוד שלח מהמדבר שלוחים כדי לברך את אדוננו. הדרשנים אומרים שהוא התכוון להגיד שהוא לברך את אדוננו וגם לבקש ממנו מזון, כי זו הברכה הכי גדולה שיכולה להיות לנבל, לתת מזון לדוד. ויעט בהם, הוא עיף אותם, הוא הפריח אותם במילים קשות. יעט מלשון כמו עית. ואז אותו עבד אומר לאביגיל, יכול להעיד לך, אותו רואה, הייתי עם החבר'ה של דוד, והם דאגו לנו באמת. חומה היו עלינו. ויש לנו חוב כלפם. הם טובים לנו מאוד. הם הדריכו אותנו בתורה ויראת שמיים. הם הרגילו אותנו בדרכים טובות. והנער שמכיר את החבר'ה של דוד מבין שהסיפור לא הולך להיגמר טוב. הוא ראה איך שהם עפו משם כאלה עצבים, אז הוא אומר, בטח כבר שמע מהבשורה. הם עטו אליו. כנראה אותו נער מבין את המעמד של דוד המלך ואומר, תקשיבי, אני לא רציתי לדבר עם נבל בעצמו, כי בן בליעל הוא, ואי אפשר לדבר אליו, אבל את תעשי משהו. ותמהר אביגיל, ותיקח 200 לחם, ושניים נבליין, וחמש צאן עשויות, וחמש שעים קלי, ומאה צימוקי, ומאתיים דבלים, ותעשם על החמורים. ותאמר לנערי עברו לפניי, הנני אחריכם בא, ולאישה נבל לא הגידה. אביגיל, אתם עושים לב אגב שיש פה הרבה יין ודבלים וצימוקים. דברים של מדבר, גם קלי יש על מדבר. קלי זה מחזיק מעמד במדבר.
נכון.
וחמש צאן עשויות. כלומר, יש רש"י מביא מסורת מרפקלינימוס מרומי, שזה היה מעיים ממולאות בבשר טחון וביצים. קישקה.
קישקה.
קישקה. ככה רש"י יותר. השם רבי לקלינימוס מרומי. אז אביגיל הייתה טובת שכל ויפת עור, הבין את המצב מיד פעלה, כן? ואת כל, היא לקחה את כל הדברים הטובים האלה, אוכל של מדבר, ושמה על החמורים. אומרת הנערים, בואו מהר ואני אלך לדוד, אני אלך מאחוריכם. למה? קודם כל היא רוצה להניח את דעתו של דוד למצוא אותו מנחה, ורק אחרי זה לבוא. היא כותב הרלב"ד, כמו שעשה להבדיל יעקב אבינו לעשיו. ויש שכתבו, האלשיך כותב שהיא חוכמה גדולה. היא פחדה שאם היא תצא ראשונה והכל בעקבותיה, ונבל יראה את, את השיירה, הוא לא יבין מה קורה. לכן היא תישאר עד שכולם יעזבו, ותראה שהכל מסתדר, ועד היא תצא אחרונה אחרי שהיא רואה שהכל בסדר. אם נבל יתפוס אותה, היא כבר תמיד אותו על האמת. אבל באופן יזום היא לא אמרה כלום לנבל. עם הנהגה הזאת למד רבי יהודה החסיד. מדורו של, כן, מהגדולי הראשונים. הנהגה תורה, הנחיה עבור נשים כשרות בישראל. אומר רבי יהודה החסיד בספר חסידים, אם הבעל צר עין, והבעל נותן לה שתעשה מה שתרצה, היא תיקח מה שכתב לה ותיתן לי צדקה. לכן עשתה אביגיל שנתנה לדוד. נמשיך בזאת השם, שבוע הבא.
באמצע המתח.